והביא עמוד נון דלת במהדורת אבן שמואל, מאמר שני פסקה י' דלת. במאמר שני פסקה י' דלת, באמצע הפסקה, בארץ הזאת, בעמוד נון דלת, בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובא מת. מכאן שלחיות בארץ זה ממית. כל מי שחי בארץ בסוף מת. כמו כל מי שאכל מלפפונים לפני 200 שנה, מת מזה. מכאן שהמלפפון הוא סכנת נפשות. לא יודע, כתוב כאן בארץ הזאת. יש לך שתי אפשרויות. או לומר שהוא נוצר בארץ והוכנס בגן העדן, אפשרות אחת. כתוב וינח, כן? שהוא הניח את האדם בגן העדן. או שתאמר שרבי יהודה לוי נוקט בשיטה שגן העדן זה ארץ ישראל. יש לך שתי אפשרויות. בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובה מת, כי לפי המקובל אצלנו נקברו במערת המכפלה ארבעה זוגות, אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ולאה. לא. על אברהם ו... על אדם ו... על אדם וחוה?
לא.
לא. אז משמע.
זה החידוש.
אדם וחוה. כלומר, רואים שאברהם, כשרוצה לקבור את שרה, מתעקש שזה יהיה דווקא במערת המכפלה. אם מצאתי חן ועיניכם פיגולי באפרון בן סוחר ויתן לי מערת המכפלה ש... מה מפרט? יש עוד קברים. אלא הוא רצה דווקא את המקום הזה, כנראה שהייתה לו ידיעה לגבי ערכו של המקום. אז חז"ל מוסרים מה הוא ידע שאחרים לא ידעו. הוא ידע שאדם וחווה קבורים שם. בסדר? זה מקום אחר. זה בירושלמי מובא. מה? ראשו של עשיו. אתה רוצה הכל עכשיו על מערת המכפלה, או אתה רוצה שנדון בספר הכוזרי? סתם אני שואל, כן. עכשיו, אם כן, מערת המכפלה, נקברו שם ארבעה זוגות. עכשיו, מה זה חשוב הדבר הזה? למה צריך שאדם הראשון יהיה קבור במערת המכפלה? מה הצורך בדבר הזה? מה? לעבוד, בסדר, אבל מה עם אדם הראשון? הסגולה, יפה. כלומר, כיוון שהסגולה עברה מאדם הראשון, אז אין זה אלא טבעי שקבורתם של אבות האומה היא במקומו של אדם הראשון. ונאמר את זה אחרת, האומה הישראלית היא אומה בין האומות, נכון? יש עם ישראל, יש עוד עמים. אדם הראשון זה ראשית לכל האנושות כולה. צריך להבין שהאומה הזאת היא אומה שונה משאר האומות, שהיא מבטאת את פרצוף האדם המקורי. זאת אומרת, זאת אומה אוניברסלית ביסודה.
זה בא להגיד לנו למה אדם וחווה ואברהם ושרה וכל ארבעת
הזוגות
צריכים
להיות קבורים
באותו מקום,
נכון.
אבל זה לא
אומר
לנו צריכים להיות קבורים בארץ ישראל.
לא, אבל למה אדם הראשון קבור בארץ ישראל? כי זאת הארץ של האדם. אבל נראה, למשל, יש פה ביטוי מאוד יפה בפסקת ת' זין. פשוט נא לדלג לפסקת ת' זין. יש פה משפט, במשפט לא מובן, אני קורא: הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם. בואו נפסיק בשלב הזה. אם הארץ נועדת להישרת כל העולם, אז מי צריך לרשת אותה?
כל העולם,
נכון? בנאום ירושלים. הרי אם זה בשביל כל העולם, אז כל העולם צריך לקבל את ארץ ישראל. ואז הוא מוסיף: הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל. לא מבין, אם זה לכל העולם, אז למה אתה מבין זה דווקא לבני ישראל? מה התשובה? כי בני ישראל זה תיקון כל העולם. זה מה שאומר, כמו שנאמר: בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים במספר בני ישראל. כמה בני ישראל היו בגרעין המקורי של האומה? 70, כנגד 70 אומות. זה מה שאומר משה, כן? בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זה 70 לשון, כנגד זה 70 נפש בישראל. בסדר? עכשיו בואו נחזור אל... לכן גם זה המשמעות של אדם הראשון קבור בארץ ישראל. כיוון שאדם הראשון הוא שורש כל האנושות כולה, ממילא הוא קבור בארץ הנועדת להישרת כל העולם. זה סגולתה של הארץ. נמשיך. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין, כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ והוא המדובק בעניין האלוהי, ואחיו לא יהיה כי אם כקליפה. עכשיו יש פה דבר מעניין, למה קין מקנה בהבל? בגלל ארץ ישראל, נכון? מאיפה הוא לקח את זה אגב? מה המקור של רבי דליו? מאיפה יונתן בן עוזיאל יודע את זה? מאיפה בראשית רבה יודע? כתוב, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. כלומר הם רבו על שדה. ומהי השדה? ציון שדה תחרש. כן, זה הר הבית, זה השדה. אז הם רבו על זה. נכון, אז יש מדרש אחר שאומר שהם רבו על חווה הראשונה, אודיפוס כפול. מה? על התאומה של השנייה של הבל. יש הרבה סיפור, אבל אחד הפירושים של... אגב, יש אומרים ששדה זה מקום באדמה שחורשים אותו ונותן גם יבול. יש דעה כזאת. מה?
המדרגה של גרעין וקליפה זה דבר נרכש דרך איזה ירושה קיבלתי? כי לא כתוב ש...
זה מוזר.
קין כקליפה אמר, אני כקליפה רוצה לקבל את ארץ ישראל. הוא אמר, אם אני אקבל, לא אקבל את ישראל, אני אהיה קליפה.
עכשיו, זה גם סותר את מה שכתוב במאמר ראשון. תסתכל במאמר ראשון, פסקת צדיק זין. בבקשה. איתן נכונו לנו הפתעות. לא צדיק זין, אלא צדיק ה'. כן, צדיק ה' עמוד למד ב'. והנה אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי עם הבל, כי רק זה היה דומה לו, ומשהרגו קין אחיו, מתוך קנאה שנתקנה בו על מעלה זו. ניתן לאדם שט תחת הבל. אז מה הסיבה של קנאת הבל, קנאת קין? מפני הסגולה שבו, לא מפני הארץ. אז מעניין, יש סתירה בין מאמר ראשון ובין מאמר שני. במאמר ראשון, סימן שכבר הספר הזה נכתב על ידי שני חכמים, לאחד קראו רבי יהודה ולשני הלוי. במאמר ראשון כתוב שקין הרג את הבל בגלל שהוא מקנה בסגולה של הבל. במאמר שני כתוב שהוא הרג את הבל בגלל שהוא מקנה בארץ, והארץ היא המקנה את הסגולה. אין סתירה. למה?
הארץ מקנה את הסגולה, למה? ואם הוא יודע שמקבל את הארץ,
הסגולה... אבל לא, במאמר ראשון כתוב שלהבל הייתה הסגולה.
מכוח מה?
מכוח לידתו. כי היחיד שהיה דומה לאדם היה הבל. אז משמע שהוא נולד בעל סגולה, לא הארץ נתן לו את הסגולה. אבל במאמר שני כתוב שהארץ מקנה. אבל במאמר שני כתוב הפוך, כתוב שהארץ מקנה את הסגולה.
כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה
לבוא
במקום אדם הראשון, כסגולות
ובגרים. ירצה.
ירצה? הם ביקשו לדעת מי יהיה במקום אדם הראשון,
זה
לא היה ברור
ביניהם.
מה
קנה במס, ולא
הארץ?
נכון, זה בדיוק השאלה. והשאלה גם על מה הקנאה. עכשיו, הבה נראה. מה, אני אסבר. זאת אומרת, אתה אומר על שני צדדים של אותה הזהות. זאת אומרת, בעל הסגולה וגם בעל הארץ. לא תרוויח. בסדר, יפה. עכשיו אני רוצה טכנית לתרץ את הדברים. יש פה בעיה. וישע השם אל וישע אל הבל ולמנחתו, ולקין ולמנחתו לא שע, נכון? אז יש מדרש שאומר ככה, למה הם רבו על הר הבית? כי הם החליטו לחלק את העולם ביניהם, וכל אחד רצה שהמקום של המזבח שבו הבל במזבח של הבל יהיה בתחומו. זאת אומרת, כלומר קין ייחס למקום של המזבח סגולה מיוחדת, אז הוא אמר, מכיוון שיש לך המזבח המתאים, בגלל זה קורבנך יתקבל. לכן הרג את הבל כדי לקבל את המזבח. עכשיו, זה נכון או זה לא נכון שהמקום הוא הקובע? ברור שזה נכון. אבל זה שהמזבח היה ברשותו של הבל, זה לא מקרה. בגלל שהבל היה ראוי לדבר. וזה מה שקין לא הבין. קין חשב שזה רק עניין טכני. אם אתה טכנית שולט על המקום של המזבח, אתה אוטומטית גם בעל הסגולה. זו תפיסה לא מוסרית של הסגולה. אבל מכיוון שאתה בעל הסגולה, ממילא אתה גם יורש את המקום.
הוא גם לבד, הוא מעביר למסגר שלו לשטח אחר.
לא, היא בבית המקום הוותיק.
אבל אמרנו שהסגולה נובעת מהמקריב על המסגר.
לא, המקום הוא באמת מתאים. ובגלל שהוא מתאים, האיש הזה, בגלל שהאיש מתאים, לכן הוא מקבל את המקום. לכן ידע לכוון על המקום. ידע שפה הוא צריך להקריב. טוב? על הארץ הזאת, אז למה במאמר א' הוא הדגיש את הסגולה ובמאמר ב' את הארץ? יפה, מאמר ראשון מדבר על סגולת ישראל, מאמר שני מדבר על ארץ ישראל. פשוט. לכן כל הסוגיות שראינו במאמר ראשון חוזרות על עצמן במאמר שני, בהשקפה ארץ ישראל. ואנחנו נראה אחר כך שכל הנושאים חוזרים על עצמן במאמר שלישי, בהשקפה מוסרית, ובמאמר רביעי, בהשקפה חוכמתית וכו'. בסדר? סגולת ישראל. טוב. על הארץ הזאת נפלה מחלוקת הקנאה בראשונה בין הבל וקין, כאשר ביקשו לדעת ממשניהם יירת סלע והוא במקום אדם. כן, במקום אדם, כי סגולתו בגרעינו. מה? נכון, אמת. חמישה מאמרים כנגד חמישה חומשי תורה. אנחנו במאמר שני שכנגד ספר שמות שעניינו הנבואה. והנבואה זה בארץ ישראל. ובזה יהוא היורש לארץ והוא המדובק בעניין האלוהי ואחיו לא יקים הגליפה. ואז קרה מה שקרה, הבל נהרג ונשארה המלכות עקרה, כמו שנאמר, ויצא קין מלפני השם. זאת אומרת מן הארץ ההיא, שכן אמר קין, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר. וכן ביונה נאמר, ויקום יונה מנברוח תרשישה מלפני השם, אם כי הוא לא ברח כידוע כי מארץ הנבואה. זאת אומרת שלפני השם זה ארץ ישראל, אז אם הוא בורח מלפני השם, כנראה שיוצא מארץ ישראל. והנה ישיבו האלוה ממאה דגה אל הארץ ההיא, ושם ישרה עליו נבואתו, שם שרמזו לארץ הזאת בכינוי לפני השם, כך נאמר עליה, תמיד עיני השם אלוהיך בא. מעניין, יש מדרש מובא באוצר המדרשים של אייזנשטיין. לא מדרש מי יודע מה מרכזי, אבל הוא מעניין בכל זאת. שמה כתוב ששלמה המלך שאל את השמדי, מי זה השמדי? מלך השדים. כן? היה לו כלשון וקרניים וזנב כזה משפיץ. מה? נראה? יהודי. כן. אז הוא שאל את השמדי, האם יש אנשים מהצד השני של הארץ? אמר לו, ודאי, יש. אמר לו, אתה יכול להביא לי אחד? השמדי אמר, אין בעיה, שישף את המנורה, והגיע אחד מהצד השני. הגיע עם כידון גדול והיה מפחיד ביותר. אמר לו שלמה, מאיפה אתם באים? אמר, מבני קין אנחנו. מעניין. למה המדרש רוצה שבני קין יהיו בצד השני? כתוב מלפני השם. אז כל חצי הכדור שבו נמצא ארץ ישראל נקרא פני השם. כן, ירושלים כמרכז. כתוב, הרי הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. אז איפה הוא נמצא? מתחת האדם. כלומר, באמריקה. עכשיו זה יכול להתארץ לנו איזה בעיה. איפה המבול היה? והיה המבול על הארץ, אז איפה הוא לא היה? מתחת לארץ. מה? כתוב על הארץ והיה המבול על הארץ, סימן שהוא לא היה מתחת לארץ. לא היה מתחת לארץ. יפה. זאת אומרת ש זה אומר שאמריקה לא נשתפה במבול, אולי גם לא אוסטרליה. אתם יודעים שבאוסטרליה ישנה אוכלוסייה שנמצאת שמה כבר 30 אלף שנה? האבוריג'נים? איך זה יכול להיות? לא נשתפו במבול? אולי. מה אם יהיה הגל הפגוס? אמרתם על יהיה הגל הפגוס? זה כן, האיים עם הצבים הענקים באוקיינוס השקט. שמה חיים יצורים שבכל שאר העולם אנחנו מכירים אותם רק כמאובנים.
גם
תבין נשאר שם? יש אולי במקום, אבל יש יצורים שבשאר העולם ידועים כמאובנים בלבד. ושם זה נשאר. דרווין הרי ביקר שם, באי הזה. זה מה שנתנו את הרעיון של תורת האבולוציה. לא יודע, אני אומר לך פה גם כן, כתוב גם כן ויהיה גשם על הארץ, שהרמב"ן אומר שמכאן שלא ירד המבול על האוקיינוס. לא ירד המבול על האוקיינוס. מה? רטוב שם אתה אומר.
כן.
כן, דגים. לא, כתוב כל אשר בארץ יגווע, כתוב. כל אשר בארץ. מה שלא בארץ, לא דבר. נכון? כן, דגים באמת קצת קשה להם לטבוע. אולי, מה אם רותחים? מה אם רותחים, כן. אבל זה לא אומר שבכל העולם היה ככה. יש מקומות שדגים מבושלים, אחר כך מה היו עושים? טוב. וכן ביונה, ומי שנולד שט והוא דומה לאדם, כמו שנאמר, ויולד בדמותו כצלמו, בהו במקום הבל, כמו שנאמר, כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין, ונעשה הוא ראוי להיקרא בן אלוהים, שם שנקרא בו אדם, וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם השם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך. האם אברהם עד אז יקריב קורבנות? משמע שלא, לא מוזכר דבר. וזה מזה, כשהוא מגיע ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד עוד מורה, דבר ראשון שהוא עושה הוא בונים מזבח לשם. לא, יכול שעד אז הוא לא יקריב בכלל. ודאי שהיה שלב שהוא יקריב לעבוד הזרה, כי הוא היה עובד עבוד הזרה בהתחלה. אבל אחר כך שהוא כפר בעבוד הזרה, אז הוא הפסיק להקריב לעבוד הזרה. השאלה אם הוא הקריב לשם. נוח הקריב, כן. הרמב״ם אומר זה בארץ ישראל. הרמב״ם אומר שנוח הקריב את הקורבן בארץ ישראל. לא. לא, לא. הררת זה לא בארץ ישראל. אז הוא לא איך שהוא ירד מהטבע, אלא אחרי שהוא החליף בגדים, שם עניבה וזה, התייבש וזה, בנה לעצמו, פנה לחברת נסיעות, הגיע לפה, פה הקריב קורבנות. ואיפה הוא הקריב? בהר הבית. מה? לא בדיוק קשור, יש קצת קשר, אבל למשל, פעם היה מותר להקריב קורבנות גם מחוץ למקדש, אבל הספרי אומר רק בארץ ישראל המערבית, לא בארץ ישראל המזרחית. מעבר לירדן, מזרח. רק ממערב לירדן, כן, כתוב, ראויה למזבחות. אבל ממזרח לירדן אינה ראויה למזבחות. זה אומר שזאת ארץ מיוחדת שבה אפשר להקריב. יש ביטוי בפרשת ראה, כתוב עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות הנישאות ותחת כל עץ רענן. צריך לעבד כל עבודה זרה שיש בארץ ישראל. ומה כתוב אחר כך? לא תעשון כן לשם אלוהיכם. מה זה לא תעשון כן? לא, לא לעבד. כלומר, מצווה לעבד עבודה זרה, אסור לעבד בית השם, נכון? מכאן שהמנתץ אבן אחת מן המזבח, כן, עובר על לא תעשו כן לשם אלוהיכם. מה המשך? לא תעשו כן לשם אלוהיכם כי אם אל המקום אשר יבחר השם. זאת אומרת שיש מקום אחד שבו אנחנו מתנהגים כעובדי עבודה זרה, אבל לשם שמיים. לא, שבו אנחנו לא הורסים, אלא להפך, אנחנו עושים מזבח. אתם תאבדו את כל המזבחות שלהם, ויש מקום אחד שבמקום להרוס אתם תבנו. זה מה שזה אומר. כלומר, זה בדיוק היסוד של דברי הרמב״ן, שעבודת הקורבנות מקורה בעבודה זרה. טוב, זה הרחבה של הדבר הזה, שעשו, גם כן משום לא תעשו כן. אבל למשל, נו, יש הלכה, לא בדיוק הלכה, המלצה כזו של המקובלים שלא ללכת יחף על הארץ. לא ללכת יחף על הארץ. על הארץ ממש, על האדמה. על האדמה. מה?
בים?
זה כבר שאלה אחרת, לא יודע. לא הולכים יחף על הארץ. למה? מה? אין איסור. מי שאני לך אסור זה לא נכון. לא טוב, משהו אחר. יש אומרים שבארץ ישראל אין בעיה, כי הפרה קדוש וכו'. אבל נגיד לך, יש, אמרו, לא ללכת יחף על הארץ. למה? תומעת הארץ. מה זה תומעת הארץ? מה תמי בארץ? אתה מתחבר אל כוחות הטבע. הטבע הוא טוב או רע? הוא לא טוב ולא רע, הוא מחוץ לשאלה המוסרית. אז אם האדם מתחבר אל הטבע, הוא הופך להיות חלק ממערכת שאיננה פועלת לפי המוסר, אלא מערכת שפועלת באופן עיוור, וזה מפיל את האדם ממדרגתו המוסרית. אבל בהר הבית לא כהן, כולם אסור להיכנס עם נעליים להר הבית, נכון? מה קרה שם? שם הטבע הקדוש, נכון? הוא במנעל שברגליו, אסור להיכנס עם נעליים להר הבית. בדיוק, של נעלך מעל רגליך, כי המקום שאומר עליו אדמת קודש הוא. כלומר, הנעל מנתקת את האדם מן הטבע. יש מקום אחד שבו אומרים לו תתחבר לטבע, נכון? תעשה בדיוק מה שעובדי עבודה זרה היו עושים, כי פה זה קדוש. שולח בנעליים, טוב, קשה, כל הר סיני בנעליים.
למה?
אבל יש הלכה שמבית הכנסת הולכים בנעליים, נכון? בלי נעליים בכלל, גם מגרבן. לא יודע מי יהיה דקמי, כן, יכול להיות. אבל על כל פנים זה מובא בבאר היטב שאסור להיכנס לבית כנסת מנעליים. עוד כהנים עושים את זה בזמן ברכת כהנים שמולים בהיכל. מה? זה לא כך פשוט שמותר לבית גרביים בברכת כהנים. שטיח זה משהו אחר. אני אומר, השאלה אם מותר לכהנים להיות מגרביים, זה לא מובן מאליו. היה הרב אחד, הרב בן ציון כהן, רב טוניסאי שנפטר לפני שנתיים נדמה לי, כתב מאמר ארוך כדי לנסות ללמד זכות על אלה שבכל זאת לובשים גרביים בברכת כהנים. זה לא פשוט. בסוף הוא מוצא איזשהו היתר. הוא אומר, ודאי שעדיף להיות בלי. למה? ויש זה עבודה זרה. כן, כי יש שמשתחווים לעפר שברגליהם. זאת אומרת שיש איזו אחיזה בטבע. למה לא עושים את הרגליים? בבית המקדש היו עושים את הרגליים. ואז, מה? מה בן ישחק? מה בן ישחק? זה לא בן ישחק, זה הארי. הארי אומר, בגלל שאין בכוחנו להתגבר על התומעה הזאת וזון הזה. כן, נכון, ולכן, לא, אבל זה כתוב בגמרא, שערב שבת רבי יהודה היה רוחץ את רגליו. היה עושה נקידת רגליים, ערב שבת. רבי יהודה בר אילן, כן. הוא רבי יהודה סתם, הוא היה רוחץ ידיו ורגליו ופניו. כן, ודומה. כן, אבל מה זאת אומרת? בשכון ארוך זה מדין ניקיון. זה להיות נקי.
כתוב
שאלה אתה נקי,
אתה חושב שבת,
כן, אבל עוד יותר טוב אם תתרחץ לגמרי.
כן, לא.
נכון. עכשיו. נכון. אז הוא נקי טכנית, אבל הוא צריך לרחוץ בחמין. כן, אבל רבי יהודה היה עושה את זה גם אחרי שהוא טבל. המקובלים אומרים, כי אם אתה טובל כולך במים חמים בערב שבת, אתה צריך חוץ מזה ליטול ידיים ורגליים. כן, בסדר?
לגבי האבוי,
רק סתם ככה, מותר להיכנס לבית כנסת בנעליים בזמן הזה, כן? הדבר הזה בוטל מכל מיני סיבות אמורות, כן? אבל היו בצפון אפריקה עוד במאה ה-20 מקומות שהיו נכנסים רק יחפים, כן? יחפים,
כן?
לגבי כאילו אברהם הביא את מעלת ארץ ישראל מכיליותיו, או שהיה צריך, אני זוכר שפעם למדנו שמכיליותיו הוא לא הבין והוא היה צריך שיהיה נבואה מפורשת הזו. הוא הבין שיש לזה דרך נכונה, אבל הוא חשב שצריכים לגייר את הנשים ואת הגברים, שר הזה, והוא לא הבין שיש ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עזוב, תעלה לארץ ישראל ויש לך לגוי גדול. עכשיו, אם הוא לא התחיל להקים מזבחות, כמו שעשיתי מזבחות להשם של
הארץ, פשוט מאוד. כי מחוץ לארץ ישראל, במה היה עסוק אברהם אבינו? במלחמה מתמדת ועיקשת נגד עבודה זרה. ולכן הדבר היותר פשוט שהוא צריך לעשות זה גם מזבחות לא לעשות. הוא מגיע לארץ ישראל, הוא מבין שפה הטבע קדוש, אז אפשר להקים מזבח. הבנת? שאלתך הייתה במקום.
לא,
נו, ולכן גם הוא יכול להקים מזבח. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות. שמעתם מה שהרב זיני אמר גם כן, שעבודה זרה באמת זה בארץ ישראל, כי בלי הכוח של הארץ עבודה זרה זה דבר מדולדל. נכון? זה גמרא ששמואל אמר שגויים שבחוץ על הארץ לאו עובדי עבודה זרה ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. זה הכל קיץ'. כן, אבותיהם עשו עבודה זרה, זה ממשיכים. רק בארץ ישראל יש איזה עוצמה אמיתית. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם השם. אף נענו שם באש מן השמיים ובאור האלוהי. ועקדת יצחק אף היא הייתה בארץ הזאת, על הר שעמד אז בשיממתו, הוא הר המוריה. רק לאחר זמן, בימי דוד, עת כבר היה חבל הארץ ההוא מיושב, וערבנה היבוסי עובד וחורש בהר ההוא, נודע הסוד האלוהי, כי זה המקום המיוחד בו תשרה השכינה. כי הדבר שנאמר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ובספר דברי הימים, הימים מצוין מפורש כי בית המקדש נבנה בהר המוריה. כן, עד דברי הימים בעצם אין שום אזכור מפורש בתורה, בתנ"ך, שהר המוריה הוא בעצמו ההר שבו המקדש בנוי, ושבו הקריב אברהם את העיד במקום יצחק. כן. זה לא אליהו. כן? מה? מדובר על האבות. הכוונה שהשם היה מופיע שם. שהיה אוכל, האש הייתה אוכלת את האיברים של גבי המזבח. זה הנבואה. זה השם זוכר. כן. וספר דברי הימים מצוין מפורש כי בית המקדש נבנה בהר המוריה. מעניין, בתורה עצמה לא כתוב איפה זה בית המקדש, נכון? יש בעשרות מקומות התורה אומרת המקום אשר יבחר השם מכל שבטיך, ואיננה אומרת שזה בירושלים. מה? כן, אז הרמב״ם מסביר במורה נבוכים שלוש סיבות לדבר. מה? כן,
יש
שם
משהו
שנקרא הר המוריה והר המבחר, ואתה
תבחר
הלכה למשה סדרה,
זה ידוע למשה.
יחידים ידעו את זה. כדי להוכיח את זה ככה, או שזה נשכח. לא, זה צריך להישכח מכמה סיבות. סיבה ראשונה, אומר הרמב״ם, זה היה כדי שהגויים לא יילחמו עליו יותר מדי, כי אם הם היו יודעים שהיהודים רוצים מאוד את המקום הזה, היו נלחמים מלחמה קשה. דבר שני, הם היו מטמאים את המקום בעבודה זרה, היו שם שמים פסלים וכל מיני דברים כאלה כדי להמאיס את המקום הזה בעינינו. ודבר שלישי, הוא אומר, זה הסיבה הנכבדת מכולם, כדי שהיהודים לא יארגו אחד את השני, כל אחד היה רוצה את זה בנחלתו. לכן חיכה הקדוש ברוך הוא עד שכל אחד יירש את נחלתו, ואז אף אחד לא יודע איפה המקדש צריך להיות לקום, ואז אחר כך נתגלה שזה במקום. הרמב"ם אומר, וכבר במבחן ההיסטוריה אנחנו רואים שנלחמו על זה וכולי, ועשו שם עבודה זרה, קל וחומר אם הם היו יהודים מראש. כך אומר הרמב"ם.
אז זה הסיבה שכל המצור נבחר ולא בחר?
נבחר, נכון. ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יצחק ובין ישמעאל, ולבסוף נדחה ישמעאל ביותו כקליפה. איפה ראינו שעל זה הייתה מחלוקת בין יצחק ובין ישמעאל? נו, מה זה כאילו ירש?
מה ירש?
כתוב ירושה, נכון? זהו, כתוב גרש את האמה הזאת בבינה, כי לא ירש בין האמה הזאת עם בני יצחק, זאת אומרת שעל ירש ישראל הם רבו. בסדר? ואף כי נאמר בו, הנה ברכתי אותו והרוויתי אותו במאוד מאוד. מה זה במאוד מאוד? בגימטריה מוחמד. לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה. אולם ביצחק נאמר שם, ואת בריתי הקים את יצחק, וזה כינוי להידבקות העניין האלוהי בו ולטובה בעולם הבא. אבל לא ניתנה ברית לא לישמעאל ולא לעשיו, אם אמנם יש להם הצלחה בעולם הזה. ועל הארץ ההיא נפלה קנאה בין יעקב ובין עשיו בדבר הבכורה והברכה. ולבסוף נדחה עשיו על אף גבורתו מפני יעקב וכל חולשתו. בארץ ההיא היו בלא ספק המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שערי השמיים. הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה לא לזוך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת האלוהים אשר בליבו, כי אם למקום בו נראו, כמו שאמר הכתוב, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן, ויפגע במקום. זאת אומרת במקום המיוחד. איך חז"ל דרשו במקום? הקדוש ברוך הוא. ויפגע אתה להתפלל, מה?
אבל יש גם פירוש שאומר שהמקום היה בית המקדש.
יש פירוש שאומר שזה היה בית המקדש.
שם הוא גם אומר
שהמעשות נכון. כן, אבל יש קצת בעיה, כתוב בית אל. ויבוא יעקב לוזה היא בית אל אשר בארץ כנען. כן? זה קשה. מה, לוז זה ירושלים? לא. מה אתה אומר? זה
רש"י.
לא, רש"י אומר שהראש של הסולם היה מעל בית אל, אמצע הסולם מעל ירושלים, ורגלי הסולם בבאר שבע. זה סולם קצת עקום. נכון? מה? לא, זה עובד. יש פה שתי בעיות.
הסולם מתקפל כזה של...
אם זה...
באר שבע, פה זה ירושלים, ופה זה בית אל. אז קודם כל זה סולם כזה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, להגיד שאמצע הסולם היה מעל ירושלים קצת בעיה, כי המרחק מבאר שבע על ירושלים הרבה יותר ארוך מאשר מירושלים על בית אל. אני מוכרחים לומר שמלבד זה שהוא היה עקום ככה, הוא היה גם משהו כזה. כן? אם אנחנו מסתכלים מזה הארץ, אז זה בערך היה ככה. הסילוק של הצבעים שפותחים אותו, כמו כל זה, של המרחב, אולי את הרגל אחת...
כן, עכשיו בואו את זה, בחפירות ארכיאולוגיות מצאו שליבות של סולם, מאותו סוג, גם בבית אל, גם בירושלים. אמנם זה סולם שהיה בחלום, אבל מצאו מאובן של חלום.
אבל רגע, כל העניין של שם ששמתם
בטח, כל העניין
זה לא
מרמז שחקה את זה לא דווקא, תראה, סך הכל כשירובעם בן נבט עושה עבודה זרה כפולחן, לא בדיוק עבודה זרה, אבל רוצה להקים פולחן אלטרנטיבי לפולחן הירושלמי, הוא שם שני עגלי זהב, אחד בדן ואחד בבית אל. למה בית אל? בגלל זה, כלומר בתודעה של העם בית אל היה מקום חשוב, בית אלוהים. כן, עד היום הזה יש לבית אל התנחלות חשובה, שם יש שתי ישיבות וכו'. כן. וכן אתה רואה כי בחיר אנשי הסגולה אברהם אחרי עלותו במדרגות שלמות והעשותו ראוי להידבק בעניין האלוהי, הוא עבר מארצו אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלמות. הלא כה יעשה עובד האדמה במוצאו בתוך אדמה צחיחה שורש של אילן שפריותו מעבירו הוא אל אדמה נאבדת שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה, ושם יגדלהו עד היותו לעץ מעצי הגן תחת עד אשר אשר עד הנה היה שיח בר, ולאילן מצמיח אילנות רבים למיניו תחת אשר עד הנה צמח רק בדרך מקרי ובמקום מקרי. כלומר אברהם עבר שינוי בזה שנצטווה לעבור לארץ ישראל, הפך להיות לעושה פירות. נכון, אתה יודע, זה אמת. כלומר סימן שאם הדור שלנו הגיע לארץ, סימן שהוא הגיע לתכלית השלמות
בדיעבד.
נכון, כל הזמן שלא מגיעים לתכלית השלמות צריך להישאר בגלות, זה מה שנקרא שלושת השבועות. נכון,
זה רבקו כתוב שכאשר אנחנו עושים דברים לא טובים בארץ ישראל זה מסוכן.
נכון, זה כמה שמעתי את זה בקהילות חרדיות בחוץ לארץ. אבל לא, אתה צודק. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו לא קנינו את המידות הנדרשות כדי לזכות לארץ, אסור להיכנס לארץ. אם הדור שלנו מאז הרצל הגיע לארץ זכה בה, סימן שהוא קנה את המידה הזאת של ישר. ישר כתוב במפורש ברש"י בשם המדרש שישראל אומרים כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר. נכון? זאת אומרת הקריטריון של ירושת הארץ הוא קריטריון מוסרי, אם אתה ראוי אתה יורש, לא ראוי לא יורש, נתנה לאשר ישר. אבל ישר, איך? בעיניו, לא בעיניך. כלומר, בקריטריון האנושי, יכול להיות שהיינו אומרים, דווקא שאבותינו לפני 200 שנה היו יותר ישרים מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יודע את האמת, שהם היו עקומים יותר מאיתנו. והרי היה, שהוא נתן לנו את הארץ, ולהם לא. ראיתי? כן? פשוט מאוד. טוב, אז אחרי זה גם אברהם אבינו, עבר שינוי כזה. אז מה הוא היה לפני כן? הוא היה ארמי. כלומר, זה היה עברי. אבל עברי שהתנהג כארמי. היה שתול לגבי תרבויות אחרות. ויום אחד ריבונו שלו אומר, תשמע, אתה כזה טוב, אז בוא תפרח במקום הנכון. עכשיו זה מעניין. כשהוא היה בארם, קראו לו אברהם. אברהם זה אב לארם. כלומר, דווקא הקוסמופוליטיות של אברהם בחוץ על הארץ, הופכת אותו לבן לאומה ספציפית אחת, ארם. למשל, יהודי קוסמופוליטי באנגליה, מה זה? זה אנגלי בריבוע. אין לך יותר הולנדי מיהודי קוסמופוליטי בהולנד. אין לך יותר אמריקאי מיהודי קוסמופוליטי באמריקה. וכן הלאה. זה אותו דבר לגבי צרפתי. ויש, מה?
יותר
הולנדי מהולנדי. בדיוק. יותר הולנדי מהולנדי. למשל, היהודי הקוסמופוליטי היותר מפורסם שאנחנו מכירים זה ברוך שפינוזה. נכון? זה יהודי, מה זה קוסמופוליטי? בשבילו אין שום הבדל בין עם לעם. לא היה הולנדי יותר ממנו. לא? הוא דבק באיזה כת נוצרית, הסונצינית מה שנקרא, שהייתה כת ספציפית מאוד לפי, בהקשר רוחני מסוים בהולנד. נכון? זאת אומרת, זה בדיוק מה שעושה אברהם, להבין, כן? הוא בין הגויים בארם, הוא מנסה להיות האבא של כולם, הוא הופך להיות אב לארם. הוא ארמי יותר מכולם. הוא מגיע לארץ, עושה ברית מילה. ברית מילה מבדילה אותו מכל האנושות. ואז הוא הופך להיות אב המון גוי. כן, זה מה שכתוב בגמרא. בתחילה אב לארם, ואחר מכן אב לכל העולם כולו. שרי, שרה לאומתה. ומכאן ואילך נעשה שרה לעולם כולו. נכון? כלומר, דווקא הייחוד היהודי, הספציפיות, היא המקנה את האוניברסלית. אוקיי? אפשר להמשיך. וכך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל. כל ימי היותם בארץ ישראל רבו נושאי הנבואה, ותנאים רבים סייעו בדבר, הטהרות והעבודות והקורבנות, ועל הכל קרבת השחית. אפשר להגיד את זה. כי העניין האלוהי, לכן זה גם שאברהם כנראה היה לו פחד מהדבר הזה, כנראה חשש למול את עצמו. כן, כתוב שהוא ביקש מממרא עצה על המילה. כנראה שהוא חשש מברית המילה. כן, החשש שלו היה ניתוק משאר העולם. ולכן היה צריך להרגיע אותו, שבזה דווקא הוא מתקן את העולם. כי העניין האלוהי, כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו. כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיותו אלוהים. הפסקה הזאת היא מאוד חשובה. זו פסקה שמסבירה את ה... זה יסוד בתורה של רבי יהודה לוי. היסוד של הסטנדביי. כן? סטנדביי בלעז. אבל נראה. העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו. כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיותו אלוהים. כשם שהשכל עומד ומצפה, למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו מידותיו לידי שיווי כגון הפילוסופים, לחול עליו בשלמות. וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שהושלמו כוחותיו הטבעיים, שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר, כגון בעל חיים, לחול עליו. וכשם שהטבע... זה אומר משהו מאוד יפה. בעצם זה משהו שמתאים לתורת האבולוציה. זאת אומרת, יש איזושהי התארגנות של החומר, כשהחומר מגיע לדרגת ארגון ראוי, אז חל בו רוח עליון שהיה בינתיים בהמתנה. נכון? כלומר, הצמחיות המתינה כמה מיליארדי שנים עד שהופיעה איזושהי התארגנות של החומר שאפשרה לצמח להיות. זה לקח עוד כמה מיליוני שנים עד שבסוף, סוף סוף, יש לך בעלי חיים. כן, שאז חלה בהם רוח החיים של בהמות וכו'. בסוף האנושות, בסוף עם ישראל וכו'. עכשיו, זה נותן איזשהו הסבר לכיוון של ההתפתחות. כי כשאנחנו לומדים על תורת ההתפתחות, הדרוויניסטית, אין לנו הסבר מספק את הדעת מדוע הכיוון של האבולוציה היה דווקא בכיוון שזה תפס. למה זה הגיע דווקא אל האדם? אומרים, זה בעצם היה יכול להגיע למשהו אחר, אבל באופן אקראי זה הגיע אל האדם. זה קצת מאכזב. אבל אם אנחנו מבינים שיש איזושהי תוכנית שעומדת בהמתנה להתארגלות החומר, זה עצמו דוחף את החומר לכיוון הזה. כן? זה כמו השאלה איך יורים חץ. יש אפשרות לומר שהעולם הוא תולדה של יריעה. כן? זה ברגסון אמר את זה. ירו חץ, והחץ מתקדם. כמו כן, ישנם תנועות חיים מחתרתיות, תת-קרטאיות, שדוחפות את העולם החי, ולכן ישנה התפתחות. כן? זה דברי ברגסון. ואז איפה המטרה? אין מטרה. הרב קוק אומר הפוך. יש חץ, אבל מה שיורה אותו זה המטרה. זאת אומרת, זה חץ מגנטי. זה חץ מגנטי שנמשך אל מטרה מברזל, או חץ מברזל שנמשך אל מטרה מגנטית. לכן נראה לך שכאילו מישהו ירה את החץ, אבל זה להפך. כבר מראש יודעים לאן מגיע. זה נקרא אורו של משיח ברוך הוא. כן. צודק. האדם הראשון היה הראשון שלימד מה זה תשמיש, לא מה זה זכר ונקבה. זאת אומרת, תשמיש במובן של הידבקות נפש ונפש. ודאי. אם לא, אז איך הגיע האדם? או שתאמר, יכול להיות, מי אמר לך? יכול להיות שבעקבות האדם כן. דבר שני, זה גם אומר שכשאתה אומר, האדם הראשון היה הראשון ששימש, הכוונה שאלמלא הוא, כל התשמיש של האחרים לא שווה כלום. כמו שזה אומר. כן, ודאי. כן. מה? מה?
חייבים
להגדיל
את התחקה הזאת של
הריאל
לאבולוציה.
לא, לא חייבים.
אבל... המזון, כן. שכל דבר עולה דרגה לאט לאט, בסופו של דבר האדם מקדש את האדם שהוא חייב וזה גם דרגה, לא צריכים דווקא לראות בזה איזשהו משהו שהוא כתכון באמת בסתירה למשהו ביהדות.
למה זה סותר את היהדות?
אבולוציה...
לא, לא, זה תשכח את זה. אבולוציה ביהדות אין שום סתירה, אין גם אשתי סתירה.
אבל זה גם לא בדיוק משהו מוכרח.
זה כבר שאלה אחרת, אבל זה שאלה אחרת. אבל להגיד שזה סותר את היהדות זה לא מקובל עליי.
מה שהסתור, זה לא
עובדה.
אין
לה תימוכים
היהדות.
מה?
אין לה תימוכים היהדות.
עוד איך שיש לה תימוכים ביהדות. כן, זה הרבה יותר מסתדר עם תורת הקבלה מאשר העמדה החרדית הקלאסית. זה הרבה יותר טוב תורת האבולוציה. זה מראה שהקדוש ברוך הוא פועל דרך שרשרת של השתלשלות. זה בדיוק כמו שרואים המקובלים בתחום המטאפיזי, זה דבר שזה לא יהיה נכון גם בתחום הביולוגי. כן? זה הרבה יותר טוב תורת האבולוציה. גם אם תורת האבולוציה תוכח כלא נכונה, גם אז אני אמשיך להאמין ביהדות. כלומר, זה לא קטסטרופה יהיה, אבל זה עדיף. כן, מדעיין רמח"ל בספר כלך פטרי חוכמה שמסביר שכל העולמות ירדו ממדרגתם על מנת שיעלו ממדרגתם ושוב יעלו. רמח"ל, של רמח"ל, תלך פתח חוכמה. עיין גם ברב קוק באורות הקודש, חלק ב', החלק הנקרא התעלות העולם. שם הוא מביא בהתחלה ציטוט הזה מהרמח"ל. תכף זה הרבה, יקל עליך. כן. עמוד תקוף למד זין. לא, תקוף למד ה', אף תקוף למד ח'.
כידות היא הראשונה
שדיברה
על התפתחות, אבל אבולוציה זה לא
התפתחות,
אלא זה הסבר
ההתפתחות. אנחנו מקבלים
את התהליך, אבל לא את
ההסבר. ההסבר זה גם משהו אחר. מהי דעתו האישית של דרווין כפילוסוף, לא כאיש מדע? אז זה כבר אנחנו נוכל להתווכח איתו. האם יש השגחה, אין השגחה וכו'. כן, לא, הברירה הטבעית זה הסבר מדעי. השאלה האם יש כוונה מאחורי הדברים האלה או לא. אז זה כבר לא שאלה מדעית, זה שאלה תיאולוגית. כשאלה תיאולוגית, אז אתה יכול להתווכח עם דרווין, כמו עם כל פילוסוף. הוא לא איש מדע בתחום הזה. אני
יכול להגיד באותה מידה שאם אתה
אז מה שאומר על שרשרת המזון זה יפה, אבל קשה לי להכניס את זה פה. פה מה שמדבר על זה שהעניין הנפשי ממתין, ממתין להופעת בעלי חיים כדי לחום. כן, מה אתה
אומר?
אני לא חושב, לא חושב שרבי יהודה הלוי ניסח את תורת האבולוציה כמו שדרווין ניסח אותה. אני אומר, אבל זה אותה צורת היגיון. הנה, חיפשת מקור ביהדות, התומך בכיוון הזה. הנה, מקור ביהדות, רבי יהודה הלוי. תן לו לדבר.
מהדרגות של דומם לצומח לחי למדבר.
ולישראל.
כשהאבולוציה מצומצמת רק לזנים מסוימים של חי, בצורה שאולי מבחינה מדעית לא היית מצפה שיקרה כזה מין אירוע לא סביר.
מוזר, כן, קיצה.
מבחינה מדעית, מבחינה כימיקלית פשוטה. כאן זה משהו הרבה יותר...
הרבה יותר מה?
הרבה יותר נעלה, הרבה יותר...
הרבה יותר כולל. כן, כלומר מדבר על מגמה כללית בבריאה. בסדר, אז הוא לא היחיד, אמרתי גם ברגסון עשה כיוון כזה. חכה שיהיה
מישהו שיוכל להתלבש עליו.
נו.
עכשיו, הבנתי שלא פריירת לחכות ובלי לדעת שזה באמת יקרה
איפה. נכון, לכן היא דוחפת את הדברים לכיוון שלה.
עכשיו, היא דוחפת.
כן, כלומר, לפעמים אתה אומר שמה שדוחף זה העבר, החידוש רבי יהודה הלוי, גם של הרב קוק, שמה שיכול לדחוף ימים זה העתיד. העתיד דוחף.
אז זה העניין, העתיד דוחף בעולם הסביבה שאנחנו מכירים, לא מצד העתיד אלא מצד זה שהולך. זאת אומרת, אם אני יודע שאני צריך להגיע לאיזה מקום,
אתה לא דווקא מודע.
אז אני דוחף את עצמי למקום.
מה? הנוקליאוטידים יודעים לאן הם הולכים? הנוקליאוטידים הם מחוסרי שכל, הם מטומטמים לגמרי. אפילו הנוקליאוטידים המרכיבים את תאי הזיכרון שלנו. גם הם מטומטמים. לא אשמתם. ככה נולדו. אז אבל הכוונה שהמטרה דוחפת, זה הכוונה מצד הזרימה התת-קרקעית שמאחורי כל הדברים האלה. זה לא מודע. נכון. את הצופן הגנטי. נכון, שמורכב מנוקליאוטידים. מטומטמים. כן. אמר הכוזרי, הנה הצעת לפניי בכללים מועטים תמצית חוכמה שלמה. אתם רואים פה, הוא מרגיש פה, הוא מדגיש שפה הוא רומז משהו שצריך לפתח אותו. אמנם הדברים צריכים פירוט, אך זה אינו מענייננו לפי שעה, ועוד אשוב לשאולך על כך בהגיענו לפרשת החוכמה. כן. אולם כעת המשך נע בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. מה מטרה? טוב. אז זה... מה? מה? זאת אומרת שהספר כבר מתוכנן. הספר כבר בנוי. נכון. זה יבוא, בהמשך. מתעורר, האריה מדי פעם כאמר. כן, הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם מוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות, כמו שנאמר, בן חיל גויים יפרדו בני אדם, יצא גבולות עמים, יישר בני ישראל כחלק שם עמו, יעקב אחר נחלתו. אף אברהם לא הוכשר להידבק בעניין האלוהי ולכרות האלוה עמו ברית אמנה, היא ברית בין הבתרים קים אחרי אשר הגיע לארץ הזאת. מה תאמר אפוא לעם הסגולה אשר זכה לשם עם השם בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם, ומה תאמר למועדי העם הזה אשר נתנו לו את האלוה בעצמו, לא כחגים אשר יקבע לו ציבור לפי הסכם ועל פי חוכמת הכוכבים וחוכמה אחרת, אשר על כן יקראו חגי העם הזה מועדי השם. מה זה מועד? מפגש. כן, שון ועד. כי אנחנו אומה אוניברסלית. עם אוניברסלי צריך ארץ אוניברסלית. לכן אם אתה תהפוך את ירושלים לבינלאומית, תהפוך אותה למוזיאון כללי. זה לא יחיה. תן את זה לאומה אוניברסלית, אז זה יהיה בעל משמעות. במועדים האלה שמר העם על מצוות טהרה ועל תפילות ועל עוד עבודות ומעשים אשר אף הם נקבע שיעורם מאת האלוה, ועל כן הודו בשם מלאכת השם ועבודת השם. אמר כוזרי, אכן עם הנוהג מנהג כזה ראוי להיגלות בקרבו כבוד השם. אמר החבר, הענך רואה כי הארץ אף היא התחייבה בשמירת שבתות. וואו, זה כבר הקשר בין השבת לבין הארץ, זה יעסיק אותנו הרבה בפעם הבאה. טוב.